ערב טוב, חודש טוב. יום זה זמן מיוחד, ראש חודש אייר, שעליו נאמר, אני השם רופאך, ראשי תיבות של החודש הזה. אנחנו נקדיש את השיעור לעילוי נשמת רפאל חזקיה בן בוצ'ה. יהיו הדברים לעילוי נשמתו. ראש חודש זה הזמן שלנו להיות בהתחדשות. עכשיו, העניין של ההתחדשות זה להיות גם בהסכמה להתחדש. דהיינו, ככל שבן אדם אחוז בסיפור שלו, אז הוא בעצם אומר, יש מיני סיבות והתרחשויות שהיו שלא מאפשרות לי להיות בנוכחות מלאה בטוב שהשם יתברך נותן לי עכשיו. והמושג ראש חודש זה ראש חדש, או לחילופין הביטוי שההתחדשות מתחילה מהראש. בסיפורי מעשיות, במעשה השלושה עשר, שנקרא מעשה משבעה קבצנים, רבי נחמן נותן לנו דוגמה מה זה נקרא התחדשות. אז מסופר שם על מישהו שהוא מאוד זקן, והוא אומר לעצמו, תראו, מצד אחד אני מאוד זקן, ומצד שני עדיין לא התחלתי לחיות כלל. אני רוצה לקרוא לכם את המילים הזה. כי אתה זקן מאוד, ועדיין אתה יניק מאוד. יניק זה מלשון תינוק. ועדיין לא התחלת לחיות כלל, ואף על פי כן אתה זקן מאוד. אז איך מסתדרים עם המילים הללו, עם הצירוף הזה, שמצד אחד נאמר, אתה זקן מאוד, מצד שני נאמר, עדיין לא התחלת לחיות כלל. אז השאלה הזו, או התמיהה הזו, היא בעצמה התשובה. אומר לנו רבי נחמן, שכל אחד מאיתנו, יש לו מספר שנות חייו, שבהם הוא רכש ניסיון חיים, וניסיון חיים זה גם חוכמה. חכמינו את המילה זקן, דרשו כמין נוטריקון, כמין השראה על הביטוי, זה קנה חוכמה. זה הביטוי זקן. זה קנה חוכמה, זה ביטוי חיובי, זה אומר שמספר שנות החיים שלנו, זה נותן לאינדקס כמה ניסיון האדם הזה צבר. רק להיבט הזה. ואילו להיבט של ההתחדשות, אומר רבי נחמן, יש לנו אפשרות להיות כמו בחוויה של תינוק. זאת אומרת, זה להחזיק את הטוב משתי קצותיו. משני קצותיו. מקצה אחד, במובן שכל ניסיון החיים שלנו, הטוב, החיובי, המלמד, שום דבר שבו לא הולך לאיבוד. ומצד שני, יש בנו את היכולת של התחדשות גמורה להיות בנוכחות מלאה ובמפגש מלא עם הטוב שקורה עכשיו. והדבר המעניין שרבי נחמן ככה הגדיר את עצמו, זאת אומרת, הוא שם את המילים הללו בפי הגיבור שבסיפור. אז מצד אחד זה באמת ניתן לגיבור שבסיפור, ומצד שני, המילים הללו הן גם ניתנות לכל אחד מאיתנו לדעת שקיימת את האפשרות הזו, קיימת האפשרות הזו. להיות מחד זקן מאוד, ומצד שני תינוק שעדיין לא התחיל לחיות כלל. אז את הדברים הללו אני אומר בהקשר של ראש חודש אייר. ראש חודש אייר, מה שמיוחד בו, מה שמאפיין אותו, שהוא כולו נמצא בתוך ימי ספירת העומר. ספירת העומר יש בה כמה ימים מניסן, ויש בה כמה ימים מסיוון, וחודש מלא של אייר. את חודש מלא למי שפנוי לזה, לעשות עבודה של תיקון המידות. לעשות עבודת נפש, להכין את עצמנו לקבל את הדבר הכי מופלא שמקבלים בחג השבועות, שזה זמן מתן תורה. בשבוע שעבר עשינו סקירה על כל יום מספירת העומר, מה הוא מבטא בנפש ומה העבודה השייכת לו בתמצות, על פי רעיונות של הרב גינזבורג. עשינו את זה על השבוע של ספירת החסד. עכשיו נעשה את זה על השבוע של ספירת הגבורה. עד שנגיע לספירה של היום. אז היום הראשון בשבוע ספירת הגבורה הוא נקרא חסד שבגבורה. חסד שבגבורה, העבודה המעשית של זה, זו היכולת להגיד לא. זו היכולת להציב גבול איכן שזה נצרך. זה מיומנות שלא תמיד יש לנו אותה, רק זה מאוד מעניין. בחיצוניות זה נראה שבן אדם משתמש בגבורה. גבורה זה גבול, זה לא חסד של נתינה ואהבה. אז חסד שבגבורה זה אומר היכולת לשים גבול, כשהמניע לזה זה אהבה גדולה. איזו נתינה זו לתת לילד, חוץ מאשר לתת לו אהבה, לתת לו גם גבולות. איזו נתינה זו, אפילו בפני אויבים, שיודעים להגיד להם לא, עד כאן. הרבה פעמים כל אחד שאנחנו מעמידים בפניו גבול נכון, זה חסד עבורו. זה מונע ממנו מאבק מיותר. אז זה הביטוי של הרעיון שבחרנו להסביר את חסד שבגבורה. יום אחר כך, בספירת העומר, זה גבורה שבגבורה. גבורה שבגבורה זה האומץ להיות אמיץ. זה היכולת להסכים להשתמש בגבורה שלנו. היום אנחנו בעידן שהרבה פעמים להשתמש בגבורה או להשתמש בכוחות שלנו, אנחנו מהססים, אין לנו את האומץ, אין לנו את התחושה שזה נכון, שזה ראוי. כל עוד דיברנו על אהבה, כל עוד עסקנו בנושא של אהבה, זה היה בתחושה שזה פשוט. אז העבודה של היום השני של השבוע של גבורה, זה גבורה שבגבורה. האומץ להיות אמיץ. ההסכמה להיות אמיץ. עכשיו, זה שאני מזכיר את זה ככה באיחור, לאחר שעבר הזמן, לכאורה מה העניין. כי באמת, זה לאו דווקא קשור ליום ספציפי בספירת העומר. זה כמו מפה של הנפש. וכל דבר שאני נותן לו שם, אני מתחיל לשים לב אליו. אני מתחיל לראות את ההתרחשות שלו. אז זה גבורה שבגבורה. היום השלישי של אותו שבוע הוא נקרא תפארת שבגבורה. לכל אחד מאיתנו יש גיבור. וזה גם הזדמנות לשאול את עצמנו מי הגיבור שלנו. אפילו, לא רק במובן אפילו, אלא בעצם כל צדיק או כל איש מעלה שהוא הגיע למדרגתו, הוא בעצם היה גיבור. הוא בעצם מתמודד עם הרבה קשיים, הרבה מניעות שהעלו בליבו מחשבה, אולי לוותר על תוכניותיו הטובות, אולי לוותר על ההתקדשות שלו, אולי לוותר על ההתקדמות שלו. אז זה הזמנה לשאול את עצמנו מי הוא הגיבור שלנו ולפאר אותו. אחד השיעורים, היה לי ככה סבלנות וגם היה זמן, ביקשתי מכל אחד המשתתפים שאומר מי הגיבור שלו, ולפאר אותו במשפט אחד. אחד אמר דוד המלך, מישהי אמרה רות המואביה, אחת אמרה אמא שלה, אחת אמרה השכנה שלה ניצולת השואה. זה מאוד מעניין להתבונן בעניין הזה. תפארת שבגבורה. לפאר את הגיבור שלנו. כי לפאר את הגיבור זה בעצם לראות עם מי אני מזדהה, איזה דמות מעוררת בי השראה, איזה דמות עבורי משהו מיוחד. ולנסות לומר במשפט אחד, לא צריך סקירה. גם יש אנשים ששאלו באותו שיעור אם יש להם כמה גיבורים. זה בסדר, אבל עכשיו, בשיעור, קשתי מכל אחד שיאמר את הגיבור שלו. אם יש פה מישהו שרוצה לומר את הגיבור שלו, אתם יודעים מה, אני אעשה זה יותר מעניין, יותר ידידותי. תכתבו על פיסת נייר, מי שרוצה להתנדב להביא מלמטה נייר וכמה עטים, לכל אחד פתיחת נייר עם עט, לכתוב מי הוא הגיבור ומשפט עליו. יכול להיות מכל תחום. אחד גם המשתתפים אמר, זה היה בשיעור אתמול, צ'רצ'יל. שאל אם זה חייב להיות יהודי. הגיבור שלו זה צ'רצ'יל. צ'רצ'יל אגב, הוא סימל במלחמת העולם השנייה את היכולת שלו לעמוד מול כל כוחות הרוע. זה מעניין, אפרופו אקטואליה, שאחרי אירועי 11 בספטמבר, שהיו בארצות הברית, ממשלת בריטניה, שיגרה מתנה לבית הלבן, פסלון של צ'רצ'יל. כאילו לסמל את העמידה מול מה שצריך לעמוד מול. וכשהנשיא הנוכחי של ארצות הברית נכנס לתפקידו, הוא ביקש להוציא את הפסל הזה. אנחנו עסוקים בסמלים, כאילו במחשבה מה זה מעלה. בכל אופן, אבל מה זה נותן לי עבורי? מה זה עבודת נפש? כי אם אני בעצם מספר לעצמי מי הגיבור שלי ומה אני אוהב בו, אז זה אומר שהנקודות הללו הן מחכות לגילוי בי. יש גם דיבור כזה מהבעל שם טוב הקדוש, שאם אני רואה גם אצל הזולת, לא, תחתוך את זה באחד... אתה יודע מה? זה נחמד להעביר את זה מאחד לאחד. חשבתי לחלק פיסות נייר. אתה יכול לחלק כמו בהגרלה. תחתוך את זה לחתיכות, כל אחד יקבל חתיכת נייר, ואני לא יודע מי הגיש לי מה. כמובן, אתם צריכים את הרוח הספורטיבית לשתף פעולה עם המחשבה הזו. הכל לגיטימי, כל גיבור שהוא. כן... יש דיבור מהבעל שם טוב הקדוש, שכשאני רואה שלילה אצל מישהו, כשאני רואה חיסרון אצל מישהו, אז לדעת שזה בעצם חיסרון אצלי. הוא אומר את זה, יש משנה שאומרת, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. בתקופת המקרא, כשהיה צרעת, אז בן אדם היה צריך ללכת לכהן, שהכהן יאבחן אותו, מה קורה לו. אז כביכול, אדם או הכהן, הוא יכול לראות מה קורה אצל הזולת, אבל לא אצל עצמו. טוב, אני אמתין רגע, יש פה עת, אתם יכולים גם להשתמש בעת הזאת, ו... הנה יש פה את אישית שלי, תדאג להחזיר לי אותה בפיקוח אישי. נלך על העניין של תפארת שבגבורה. לפאר את הגיבור שלי. אחרי זה לקפל את הנייר ונעבור עם הכובע ונגריל. לחיים לחיים, בינתיים נעשה על התה. תפארת שבגבורה. יכולה לעבור עם כוסי ושב, אלה, זה יעקב. אלה, אלה. אני רוצה עוד קצת שנראה את הנקודה הזאת, שאני מפאר את הגיבור שלי, זה בעצם ההסכמה שלי לראות את הטוב שיש באותו אדם רב מעלה. כי זה נקרא גיבור, כי כל אחד שהגיע להישג רוחני נכבד, הוא בכלל הישג, הוא בעצם מתגבר, הוא השתמש הרבה במידת הגבורה בשביל להתמיד בעניין שלו, בשביל להתקדם עם זה מול מיני מכשולים ומניעות. תודה. עכשיו אני רוצה לומר משהו בשם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, כשאני רואה פגם בזולת, או דבר שלילי בזולת, אז הוא אומר, תדע לך שזה מראה של משהו שקורה בך. הוא מביא משנה שנאמר בה, כל נגעים אדם רואה, זאת אומרת שהכהן או אדם אחר היה מותר לו להבחן את הנגעים של אחרים, חוץ מאשר הנגעים של עצמו. זה כביכול אדם או הכהן היה מותר לו לעשות דיאגנוזה לכל האנשים, מה מצבם, לעצמו הוא היה צריך לקרוא למישהו אחר. אז זה הטקסט של המשנה. כל נגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו. הבעל שם טוב הקדוש, את המשנה הזו בחר לפרש בדרכו הייחודית, בפיסוק שונה. כל נגעים שאדם רואה חוץ, כל הנגעים והשלילה שאדם רואה בחוץ אצל אחרים, מנגעי עצמו. עכשיו, היו חסידים שאמרו, על אותו משקל זה גם יכול להיות דרך החיוב. זאת אומרת, אם אני מספר איזה טוב שאני רואה בדמות שאני מעריך, זאת אומרת, זה לשאול איזה דמות אני מעריך, ומה אני מעריך בה, מה המיוחד, וזה בעצם שהנקודה הזו, זו אפשרות, זה לא נאמר בנימה מוחלטת, את הנקודה הזו לראות בתוכי, את אותו דבר שבו תיארתי את הגיבור שלי. תפארת שבגבורה זה בעצם לפאר את הגיבור. אז בואו נראה מה נאמר לנו כאן. אז פה יש מי שכתב שהגיבור שלו זה הבוס לשעבר בעבודה. ומה התכונה או מה לפאר אותו? מנהיג שפיו וליבו שווים. זאת אומרת, שמסתבר שזה גם, זה גיבור, זה אדם שצריך להתגבר בשביל להיות פיו של ליבו שווים בחברה כל כך אינטרסנטית וכל כך שאנחנו בשביל זאת אומרת, האמת שלו היא יותר חזקה בעצם מאותו אינטרס קצר מועד. בוא נאמר, הגיבור, האדמור מקליב, שממשיך את מה שניסו למחוק. האדמור מקליב, אחד מהאדמורים הזקנים שיש היום בארץ, שהוא ניצול שואה, שהנאצים סרסו אותו ופגעו בו מאוד, ולמרות החוויות המאוד קשות שהוא עבר, הוא עבר, אפצו עליו גם ניסויים רפואיים, שירו אותו ממש בלי שיער, בלי זקן, בלי פאות, והוא הולך ממקום למקום, ועורך את ההתוועדויות שלו, עם הלחנים המיוחדים שלו, ולמרות כל מה שהוא עבר, הוא ממשיך בשירתו הנפלאה. יש לו גם קטע מיוחד עם מוזיקה. אז אם מוזכר פה האדמור מקליב, זה שגם מאוד מאפיין אותו, זה השירה, הלחנים שלו. אז מספרים שיום אחד הגיע לרבי מקוצק חתנו של האדמור בעל התפארת שלמה. בעל התפארת שלמה היה אחד מהאדמורים הגדולים בשלוש דורות לפני השואה. וחתנו הגיע לרבי מקוצק, אז הוא שאל אותו, הרבי מקוצק, שהיה מאוד חריף ומאוד שנון, אם יש לו לחתן לומר משהו בשם חותנו, איזה דבר תורה, איזה רעיון ממנו. אז הוא אמר, כן, יש לי. הוא אמר, על אהרון הכהן נאמר, שאחרי כל הצרות שהוא עבר, ואהרון הכהן עבר דברים קשים, במיוחד ששני בניו, נדב ואביהו, מתו, שהקריבו במשכן. אז נאמר שם, וידום אהרון. וזה סמל לגבורה, שבשעה הקשה שבן אדם רוצה להתלונן ולומר מילים קשות, הוא בחר בשתיקה, שתיקה של אמונה. אז על אהרון נאמר וידום אהרון. ואז אמר חתנו של התפארת שלמה, ואילו על דוד המלך נאמר, למען יזמרך כבוד ולא ידום. שדוד המלך, שהוא עבר את הזמנים הקשים, לא רק שהוא לא שתק במובן, השתיקה הזו היא שתיקה נעלה, היא שתיקה מאוד גבוהה ומאוד מבורכת, אלא הוא בחר לשיר ולזמר לכבוד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא לקח את הכאב שלו והפך את זה לשירה. זה דוד המלך. למען זמרך כבוד ולא ידום. שמע את זה הרבי מקוצק, הוא מאוד נהנה, מאוד שמח מהעניין הזה. אם הזכרנו את הידום אהרון, ביום שלישי בערב יחול ליל יום הזיכרון, שנפתח בצפירה, וגם דרך כלל ב-11 בבוקר יש עוד צפירה. כדאי להזכיר שהרגעים הללו זה רגעים מאוד גבוהים. למה? זה נדיר מאוד שיש לנו בעם ישראל רגע שכל כך הרבה מיליוני יהודים, והמספר מיליוני איננו מוגזם, זה לא אלפים או עשרות אלפים, מיליוני יהודים, באותו רגע, בשתיקה, בהתכוונות משותפת. עד כדי כך שאני רוצה לומר, לדעתי, יש לפעמים אנשים דתיים שאומרים שבוודאי הרגע הזה הוא יקר להם, אבל אומרים, במקום השתיקה הזו, בוא נגיד פרק תהילים לעילוי נשמת החללים, או פרק משניות. אני לא שולל את זה, אני רק אומר שבמחשבתי, שהשתיקה המשותפת באותו רגע, היא לאין ארוך גבוהה מפרק תהילים או משניות. במובן הזה של הרגע המאחד והעוצמתי של כל עם ישראל. לכן, אינני יודע אם יש עוד רגע כזה בשנה, אולי בכל נדרי ונעילה של יום כיפור. שזה, אני מדגיש שזה ההתייחסות שלי, זה לא שאירו לי בשמיים מה הם שני הרגעים הכי גבוהים בלוח השנה היהודי. אני יכול לומר שבהתבוננות שלי, שני הרגעים הגבוהים ביותר, זה ביום כיפור בכניסתו ובצאתו, והצפירה שיש ביום הזיכרון, בדממה. בשתיקה, כי זה רבי נחמן כותב בספר המידות, על ידי שתיקה זוכים לאמונה. נראה אם ייפתח לי במקום המתאים, כפי שכבר למדתי, זה לא הדבר הכי מתאים לחפש בשידור חי. זה צריך מיומנות מיוחדת, גם לדבר מול הקהל וגם לסרוק את הכתוב עד שאמצא את אותו עניין. אבל בכמה מקומות רבי נחמן מדבר על כוחה של שתיקה. ופה הרעיון בעצם זה הנה, ספר המידות באות אמונה, אמונה באה על ידי שתיקה. והוא חוזר על זה על ידי כמה פעמים, על העניין הזה. וגם כתוב בנביא אומר, חבור הצבים אפרים אנחנו. מה הכוונה? אפרים זה תיאור על אותו שבט שעבד עבודה זרה, והנביא אומר, כשאפרים הם נמצאים באחדות, גם אם הם עושים הפך רצון השם, אותה אחדות היא ממש עניין גבוה ונפלא. אז באותו רגע שציינתי עכשיו, באותה שתיקה שבאה בעצם להיזכר גם בצער הגדול, בהקרבה הגדולה של אותם יקרים, הדבר הכי מתאים באותו רגע זה בעצם כוח השתיקה שמעלה אותנו לאמונה ומחבר אותנו לאחדות. אז תזכרו את העניין הזה של הרגע המיוחד הזה. כתוב גם, כתוב הרבה דברים, מה כתוב גם? לא זוכר מה רציתי להגיד, אבל זה גם בהקשר של השתיקה. בהקשר של השתיקה. כן. כתוב על רבי עקיבא שהרומאים סרקו את בשרו במסרקות ברזל. אחרי שתפסו אותו מפיץ תורה. אז המדרש מתאר, זה כמין תיאור ציורי כזה, שמשה רבנו רואה את זה במנהרת הזמן, את האירועים הללו, את מה שובל רבי עקיבא, והוא שואל את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? רבי עקיבא שכל ימיו הפיץ ולימד תורה במסירות כל כך נפלאה, אז זה מה שמגיע לו? ואז עונה לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה. הביאור הפשוט שהקדוש ברוך הוא אומר לו שתוק, אל תערר אחר מחשבותיי, לא כל דבר בין אנוש או בין תמותה יכול לתפוס בשכלו. החסידים היו אומרים על זה שהמילים הם, שתוק, כך עלה במחשבה, זה שתוק, וכך עלה במחשבה. זאת אומרת שבן אדם על ידי השתיקה שלו, הוא בעצם מצליח להתעלות לרמה ולתפיסה אחרת שהוא לא לגמרי מבין או יודע. אז ככה גם כן, ברגע הנפלא הזה זה שתוק, כך עלה במחשבה. פתחתי בליקוטי מורן בתורה סמך ד' לצטט מזה את הציטוט המתאים, אז לא מצאתי, הנה, שאמרתי לא מצאתי, אז מצאתי. כמו שמצינו במשה, המקור של זה הגמרא במסכת מנחות, כששאל על מיטת רבי עקיבא זו תורה וזה שכרה, השיבו לו שתוק, כך עלה במחשבה. כי היינו שאתה צריך לשתוק ובלי לשאול תשובה ותירוץ על קושייה זו, כי כך עלה במחשבה שהוא למעלה מן הדיבור. על כן אתה צריך לשתוק על שאלה זו, כי הוא בחינות עלה במחשבה שאין שם דיבור ליישב אותה. והשתיקה זה תירוץ על הכל. על כן הם בחינת שתיקה וצריך רק להאמין ולשתוק שם. זה על הנקודה של הימים המיוחדים והמבורכים שאנחנו נמצאים בפתחם. מעניין, זה גם הצירוף הזה מיום הזיכרון ליום העצמאות. דוד בן יוסף אמר לי פעם שהוא משתמש בשלושת המילים עצמאות, עצמיות ועוצמה כמילים שמזינות זה את זה. כשבן אדם בקשר עם עצמיותו, ממילא הוא גם בקשר עם עוצמתו. כשבן אדם בקשר עם עוצמתו, אז הוא בעצמאותו. עכשיו, יש... מה? כן, כן, תודה. ופעם זה להתחיל מעצמאותו, פעם מעצמיותו, פעם מעוצמתו, רק כשזה נעשה נכון, אז זה משולש שמזין את עצמו. עצמותו, עצמאותו. מה אמרנו, מה החסרנו? כן. נת השם, גם ביום רביעי בערב, אני הזמנתי להתוועדות ומעגל שירה מיוחד עם כמה מוזיקאים אתניים ברחובות, אז מי שזה מעניין אותו, יום רביעי בערב, יסתכל, אני אתן את הפרטים בדף הפייסבוק הציבורי. בכל אופן, זה הזמנה גם לשאול את עצמנו מה קורה עם עצמי, עם עצמיותנו. האם אנחנו בעצמיות או בחיקוי? מה קורה איתנו? האם אנחנו מחכים אחרים? האם אנחנו מתעלמים מעצמיותנו, גם כפרט וגם כעם? איפה אנחנו נמצאים? והרבה פעמים החולשה היא סימפטום לזה שאני לא בקשר עם עצמיותי. ימי מעלה השלום, אמר פעם שלפעמים העייפות היא סימפטום לכך שאין תאום בין גוף לנפש. שזה גם עניין שאני לא בקשר עם הנקודה הפנימית שלי. שזה העצמיות. ועם אלה, החולשה, שזה הפך מהעוצמה, זה לא אבחון בקטע של כך זה חייב להיות. זה הזמנה לשאלה. האם החולשה בה אני מצוי, אולי מספרת לי, זה הזמנה לראות, אולי מספרת לי שאני בעצם לא בעצמיותי, שאני בעצם באיזה זיוף, ואם אך אתחיל בתהליך עדין ומתאים לעבר עצמיותי, בעצם אחזור לכוחותיי, ומילא גם לעצמאותי, שזה ההפך מתלות. בואו נמשיך עם הפתקים של תפארת שבגבורה לפאר את הגיבור שלי. פה נאמר שהגיבור הוא וורן ופט. הוא באמת גיבור גדול. אינני יודע את העשיין מרשים מאוד. וזה מן הסתם שהיה אפשר... אז נאמר מה לפאר את העניין שלו. אז הוא מוסיף פה בפתק נוסף שיש בו פשטות, שלווה, יציבות ואיזון. וכפי שאמרנו, זה גם הזדמנות לראות את זה בנו, שמי שכתב את זה גם יש לו את הפוטנציאל הזה של פשטות, שלווה, יציבות ואיזון, לגלות את זה. אברהם אבינו, אז מה כותב או כותב את מי שכתב על אברהם אבינו? לא היה לו ממי ללמוד. ובכל זאת הוא למד. זה הרעיון שהוא... זאת אומרת, לא היה ממי ללמוד, לפעמים זה נקודה של ייאוש כזה. זאת אומרת, אין לי את המורה, אין לי את המדריך. שזה כל כך חשוב בהתפתחות הרוחנית. נאמר על אברהם אבינו שנעשו לו כליותיו, שהם יעצו לו, כי בכל הוא הזין לליבו. הקדוש ברוך הוא ראה שהחיפוש שלו כל כך כנה, כל כך רצון אמיתי, והוא זכה להדרכה. אז אברהם אבינו זה בעצם הגיבור של השראה, זה לא היה לו מי ללמוד, ואף על פי כן הוא לא ויתר על הלמידה וההתקדמות שלו. לפעמים, היום אנחנו בדור שמלא מורים, רק לפעמים יש חוויה של אובדן אמון. בן אדם איבד אמון באנשי מעלה. ממילא הוא מתקשה לקבל את הדרכתם. אז ממילא הוא מתקשה להתקדם. אבל גם בן אדם שאיבד אמון במורים, יכול בהתבודדותו לבקש שיזכה להדרכה. שיזכה להנחיה. או שיזכה למצוא את המורה שיפתח את ליבו. או שיזכה להאזין לליבו. הלב יש לו גם מה להגיד. אם אנחנו יודעים להיות בקשר איתו. פתק נוסף הגיע על הורים. איזה יופי לראות את ההורים כגיבורים. נבקש רק חסר פה לכתוב את התפארת שבגבורה, מה אני מפאר את ההורים. למי שכתב את זה, אני מבקש לספר להורים שהיינו בשיעור, הייתה משימה שכל אחד יאמר מי הגיבור שלו. וכתבתי ההורים. אבא שלי סמל לצניעות וחוכמת חיים. איזה יופי. אז התפארת שבגבורה שבהשגחה הפרטית מקבלת, הספירה הזו מקבלת פה הרבה מקום, זה בעצם הזמנה לראות עוד, לא באופן חד פעמי, מי הם הגיבורים שלי ומה אני מעריך בהם. כי אז זה בעצם, זה הזדמנות לחשוף את הניצנים של התכונות הנעלמות שבי. וזה טוב לקחת חברותה ולעשות שיחה לעניין הזה. בעלי, זה גם נפלא מאוד למי שכתבה את זה, אז לספר לו שזה טוב הלב והנתינה שלו משמשים לי השראה. איזה יופי. יהי רצון שגם בפתק שלו הוא יכתוב אשתי. וגם אם לא, שאנחנו בעצמיותנו, זה לא אמור להפריע לנו. ספיק, זה לא התניה. משה רבנו וההיפערות שבו לפאר אותו קרבה מקסימלית לקדוש ברוך הוא. גם משה רבנו, אחד הדברים שאפשר לומר עליו, שבהתחלה הוא לא היה, לא האמין שהוא ראוי לשליחות, אבל מהרגע שהוא יצא לדרך עשה את זה עם כל הלב. והאחרון חביב, ישעיהו ליבוביץ'. גם זה, חסר פה את התפארת לפאר אותו. אולי, אם אני יכול לכוון נכון, על הדבקות שלו, באמת הפנימית שלו, גם כשזה הרבה פעמים חשף ביקורת או לג, המשיך להאמין בנקודה שלו. במיוחד שהיה לו אחות שכל כך פרגנו לה, והוא היה לה נהלץ או הסכים לומר את האמת שלו, גם אם היא לא ידידותית וגם אם היא לא זוכה למחמאות חברתיות. אז תודה על שיתוף הפעולה. ואנחנו פנויים לעבור לספירה הבאה. אז אמרנו תפארת, תפארת שבגבורה, והבא בתור זה נצח שבגבורה. נצח שבגבורה זה היכולת של הגיבור בעת המתאימה לכבוש את כוחותיו, כי לפעמים זה כאילו לנצח את הכוח שלו בעצמו. כי לפעמים הכוח יכול להיות הרסני, הכוח יכול להיות שבירת כלים. בן אדם עם העוצמות שלו, אם הוא לא יודע את העוצמות הללו לעצור בעת המתאימה, אז יכול להביא הפך הטוב. אז נצח שבגבורה זה בעצם היכולת שלי לעצור את העוצמות שלי, לא להשתמש בהן כשזה לא מתאים. כן, גבורה שבגבורה. עכשיו, זה לא עניין, זה גם מאזן, רק זה בעצם מיומנויות בנפש שאני צריך לדעת להכיר ולהשתמש בעת הצורך. יש זמן שהדיוק הוא גבורה שבגבורה. ממש להיות גיבור ואיש מלחמה. ויש זמן שנגמרה המלחמה, ואתה, זה להיות נצח שבגבורה. יש סיפורים כאלו על אנשי מחתרות ולוחמים, שהם היו מבריקים ונהדרים בקרב או בהיבט הצבאי, ושחזרו לאזרחות, היה בלגן גדול איתם, לא ידעו מה לעשות עם עצמם. אז שם באמת היה צריך את הנצח שבגבורה. המילה נצח סובלת בעברית ארבעה פירושים. זה גם מלשון נצחיות, להמשיך את הטוב לתמיד, גם לנצח את מי שמתנגד או מקשה עליי, כביכול לנצח את המניות, וגם שבוע שעבר הזכרנו, זה גם מנצח בתזמורת. ועכשיו זה מקבל, מה שאתה אומר זה נכון, רק הרב גינזבורג, אני אומר על פי הרעיונות שלו לספירת העומר של השנה הזו, אז הנתח שבגבורה זה שהגיבור יודע לכבוש את כוחותיו בעת המתאימה, לא להשתמש בהם כשזה אינו נצרך. הבא בתור, לאן אנחנו מגיעים? עוד שבגבורה. עוד, באופן כללי, זה ספירה שבאה לבטא את מידת ההודעה. להודות. אז שבוע שעבר, עוד שבחסד, הזכרנו שזה להודות מעומק הלב, זה להודות באהבה. זה להודות באהבה ולהודות למי שאנחנו אוהבים. אז מה זה עוד שבגבורה? איזה הודעה היא הכי קשה לנו? או הודעה שהכי קשה? הכי קשה זה להודות על האמת. במקום שבו טעינו, או שמחשבה שלה נדברה כטעות. והרבה פעמים אנשים ממשיכים לאחוז בדעותיהם, גם כשברור להם שזה טעות, רק בשביל לא להתפדח או לא לצאת מבוישים. ובמצב כזה, להודות על האמת, זה הוד שבגבורה. זה כביכול, זה הודיה שמצליחה התגברות. זה לא הודיה תמיד, זה הודיה שהיא כביכול פדיחה. בושה בלעז. כמו שנאמר על יהודה, שהוא הודה ולא בו, שאמר על תמר, שהיא צדקה ממנו. מה עכשיו? אז תראו, כל הדברים הללו זה בעצם זה מפה בנפש, אנחנו צריכים להכיר את כל המקומות האלה בתוכנו. את המקום הזה של עוד שבגבורה. להודות על האמת, על הטעות. אחרי זה יש את יסוד שבגבורה. אז יסוד באופן כללי, בספירות, זה מייצג ברית, קשר. שבוע שעבר על יסוד שבחסד, דיברנו על שהאהבה האמיתית זה אהבה שמתוך מחויבות והתקשרות, לא על בסיס בעלי או בסיס כל עוד זה נחמד. קשר אמיתי זה אומר התחייבות ורצון להישאר ביחד גם כשעולה קושי, גם כשמגיעים משברים, ולצלוח אותם ביחד, לתמוך אחד בשני. כמובן שזה לגיטימי להיפרד בעת הצורך, אם זה ממש לא שייך. אבל כרעיון, להבין שהאהבה האמיתית שהיא באה מתוך ברית. המושג, הבדל בין ברית לשותפות, זה התחייבות לקשר שקורטים ברית. אז מה זה יסוד שבגבורה? הגיבור בדרך כלל הוא מאוד אינדיבידואליסט. הגיבור זה הצדיק או המנהיג או הגיבור ממש, הוא, כמו שאנחנו רואים, הרבה אנשי מעלה הם אינדיבידואליסטים, מתקשים לתפקד בחבורה וביחד. אז יסוד שבגבורה זה שהכוח של הגיבור, למרות העוצמה שלו, זה להיות בקהילה, להיות עם החברים, להיות בזוגיות. רק מי שמזדהה עם האינדיבידואליזם יעריך את הדיבור הזה על היסוד שבגבורה. קראתי פעם באיזה ניוזלייטר של גן החיות התנכי, של אחד ממטפלי העריות, שהתבונן במאמר חז"ל, ואז כאן אומר קהל כנשר גיבור, קהל קצבי, רץ קצבי וגיבור כארי. אז הוא שאל, מה זה, בתור אחד שטיפל בעריות והתמחה בעריות, אומר, מה זה הגיבור כארי? אז אמר שמתבוננות הרבה זמן, משתלמויות שהוא עבר עם העריות בגני חיות בארץ ובעולם, אז מסתבר שהאריה זה הבעל חי היחיד ממשפחת החתוליים שגר במשפחה. לחתוליים, לנמרים, לדומם, יש עוצמה לא רגילה. והם לא יכולים לחיות בלהקה, כי ברגע שמישהו חוטף עצבים על הנמר השני, הוא מוריד לו כף אחת ככה עם ה... לא נשאר ממנו. כי בכל העוצמה הזו לא מאפשרת להיות... לא בטוח שזה הסיבה המדעית, אבל כרגע זה רעיון רוחני. אומר, והאריה... עם העוצמה הלא רגילה שלה, הוא חי בלהקה. יש הרבה סרטונים, האריות מנמנמים ככה בשמש. הגבורים... זאת אומרת שלמרות היותו גיבור, הוא גיבור בדרך כלל מתקשה לתפקד בחברה. וגיבור כארי, האריה, למרות היותו גיבור, הוא מתפקד בלהקה. אז זה בהקשר של יסוד שבגבורה. היום האחרון של אותו שבוע נקרא מלכות שבגבורה. מלכות, פה אני חוזר על ביטוי שאמרנו בפעם קודמת, כל אחד מאיתנו יש לו מלכות. ללא יוצא מן הכלל. יש מלך על ארץ, על מדינה, יש ראש ממשלה, יש ראש עיר. כל אחד, המלכות זה המקום שעליו אני אחראי. המנהלת משמרת בחנות, זה המלכות שלה. עקרת הבית, המטבח, הבית, זה המלכות שלה. ככה המורה, ככה גנת. כל אחד מאיתנו יש לו מלכות. ללא יוצא מן הכלל. רק יש אחד שהוא שורר, ככה זה ביטוי של רבי נחמן, שהוא שורר בביתו. יש אחד שהוא שורר על כל עמו. שורר זה בשון שררה. אז שבוע שעבר, שזה המלכות שבחסד, זה לראות איזה אהבה ונתינה אני נותן במלכות שלי. מלכות שבגבורה זה לקחת אחריות על המלכות שלי. החדר שלך זה גם המלכות שלך. לקחת עליו אחריות, הוא מסודר, יש בו מה שצריך. גבי בית כנסת זה המלכות שלו. המזכירה עכשיו שאני יושב מולכם זה גם המלכות. אז מלכות שבגבורה זה אחריות לתת בתוך המלכות שלי, לקחת אחריות על מה שצריך להעניק שם. כי המושג של לקחת אחריות הוא מצריך גבורה, הוא מצריך, זה לא, הלקיחת אחריות זה לא תמיד הדבר הקל או הדבר הזורם, זה החלטה, זה התגברות על עצלות, על קושי. וכאן מחל השבוע השלישי של ספירת העומר, שהוא נקרא תפארת. תפארת, עניינו, או עניינה, זה הרמוניה, זה יופי, זה מיזוג נכון של גוונים. המושג תפארת שגוונים שונים יוצרים יחד תפארת, יוצרים יחד פאר. אז חסד שבתפארת, בכלל הספירת חסד היא תמיד מסמלת את מושג האהבה. אז זה אהבת היופי. חסד שבתפארת. זאת אומרת שהעבודה של זה, של אהבת היופי, זה קודם כל לאהוב את היופי אצל הזולת. זה גם לטפח את היופי שלנו במובן המבורך, לא במובן הגנדרני, לא במובן הצעקני, אלא מתוך הכרת הגוף שהוא בעצם משכן לנשמה. אז זה, וכל אחד ראוי לו שיסתכל על עצמו כיפה ולאהוב את היופי שבו. זה בעצם הזמנה לא שגרתית, כי יש אנשים שיש להם איזושהי תדמית על עצמם, יש איזה סיפור על עצמם, על המראה שלהם. זו הזמנה מאוד מעניינת, אהבת היופי שבי, לא במובן של אגו ושל גנדרנות, אלא הערכה למה שנתן לי גם היכולת לראות את זה אצל הזולת, והוא הביא שם גם דימוי, כמו שהיה שלטים במחנות צבא, חייל, שפר הופעתך. אז גם חסד שבדיפרת זה שפרי הופעתך. שפר הופעתך, במובן המבורך, היפה, האצילי של העניין. ואחרון חביב, כי זה בעצם הספירה של הערב, היום 16 יום לעומר, שהם שני שבועות ושני ימים. אז זה, היום זה נקרא גבורה שבתפארת. אלא מה, או כמו שנהוג לומר, אממה, לא זוכר, זאת אומרת, הכנתי את זה לפני השיעור, כי זה קיבלתי רק הערב את הוואטסאפ הזה. זה כל יום מגיע בדיוק בזמן של צאת הכוכבים לספירת העומר של אותו לילה. אז כמה נאה שהטלפון עוד נותרה מיד בטריה, ואפשר לראות את הזה. כן. אז היום, בגבורה שבתפארת, העניין זה יופי מעורר יראה. והפעם, לחיתום השיעור, אני אקרא את הטקסט הזה מכל הכתוב, מתוך הכתוב. עד עכשיו קיבלתם את התמצות, את האינטרפטציה, כפי שהיא הייתה נראית לי. כפי שאני הבנתי אותה, שלפעמים תגלו שאין קשר בין מה שנכתב על הדי, אבל לפחות זה היה באותה השרה. עכשיו נקרא את זה מהכתוב. לחיים לחיים. חודש טוב ומבורך. יום זה גם יום הזיכרון של רבי מנחם מנדל מויטבסק. הוא עלה בראש עליית החסידים לארץ ישראל לפני כמעט 250 שנה. הוא נפטר, לא יודע באיזה שנה הוא עלה, הוא נפטר בתף קוף ממחת. זאת אומרת שתף שין ממחת היה כבר יותר מ-27 שנים. זה כמעט 227 שנים לפטירתו. רבי מנחם מנדל מויטבסק, הוא היה תלמידו של המגיד עם מזריץ. זאת אומרת, תורת החסידות השתלשלה ככה, מייסד היה בעל שם טוב, עם פטירתו ירש את מקומו המגיד ממזריץ, רבי דוב ממזריץ, ועם פטירתו ירש את מקומו רבי מנחם מנדל מויטבסק. הכולו כל כך מוכר, כי הוא עלה לארץ ישראל עם 300 חסידים, שזה משול לאמצעים של ימינו, זה כמו לעלות עם קבוצה של 40 אלף איש. ביחסיות של אותם ימים, זה היה נחשב לדבר אדיר, העלייה הזאת. ואחרי זה, לפני שהוא עזב את רוסיה, את רוסיה הלבנה, הוא מינה את רבי שניאור זלמן, בעל התניא, שימלא את מקומו, הסמיך אותו להיות רבי, שימשיך את מקומו אחריו. אז כאן ראוי להזכיר אותו, הוא היה ענב מאוד, הוא היה חותם את מכתביו במילים השפל באמת, ויש ממנו ספר שנקרא פרי הארץ, שתדעו, היה אדם מאוד מאוד יקר, צדיק, קדוש ונכבד, למי שרוצה או רוצה להדליק היום נר לזכרו של רבי מנחם מנדל בן רבי משה מויטבסק. הוא הגיע לארץ, וכשהוא ראה ניכור מסוים שהיה בין הדת הספרדים לדת האשכנזים, גם דיברו שפות שונות, האשכנזים דיברו יידיש, וספרדים דיברו ביום יום ערבית, או לדינו, שזה ספרדית יהודית. אז הוא בשביל לתת דוגמה אישית, הרס וחיתן אחר כך את בנו היחיד, משה, עם ביתו של החכם הספרדי הראשי בירושלים. עשה את השידוך הזה, אינני יודע באיזה שפה תקשרו בני הזוג, מן הסתם שבשפת האהבה, וזה יהי זכרם ברוך גם. טוב, אז אני קורא את גבורה שבתפארת. יופי מעורר יראה. פנימיות ספירת הגבורה היא מידת היראה. דיברנו על גבורה, אבל הפנימיות שלה זה מידת היראה. כמו שהפנימיות של ספירת החסד זה אהבה, אז הפנימיות של הגבורה זה יראה. ולכן בגבורה שבתפארת יש שילוב של יראה עם יופי. אולי אנו רגילים יותר לחשוב על יופי נעים המעורר אהבה ומשיכה, אבל יופי מעורר גם יראה. נסו להיזכר בנוף נהדר, שנגלה לעיניכם פתאום, ים סוער, מרחבי מדבר עצומים, מראה נפלא מפסגת אר, או לילה של כוכבים. אתם צריכים להיזכר? תנסו להיזכר, זה הוראות בשידור חי. הנשימה נעצרת לרגע, ואתם שותקים ומביטים. אם ליבנו אינו אטום, חווינו רגע של עירה. עירת כבוד בפני הנשגב והנעלם. עירת הרוממות. כשאנו עצמנו נקודה אפסית מול ים האינסוף. הבורא מסית לרגע את סעיף הבריאה. ואנו חשים במבטו ונרעדים. זה מה שקורה כשאנחנו רואים איזשהו יופי מדהים שנשמתנו נעתקת. למעשה, המילה בריאה מורכבת מאותם אותיות של המילה ביראה. היופי נורא האות של הבריאה מעורר אותנו לעבוד את מי שברא אותנו ביראה. היופי של הבריאה מעודד אותנו לעבוד את מי שעבד אותנו בעירה. זוהי עירה בפני הנורא. נורא תהילות, זה כינוי שבתפילה, ככה מכונה הקדוש ברוך הוא. האמן הכל יכול, המצייר את העולם. למרבה הפלא, העירה הזו מלווה גם בשמחה גדולה. זה לא עירה שהיא נטו. זאת אומרת, יש שמחה גדולה שאנחנו זוכים להופעה כזו, אך איננו מעיזים לצחוק או לצאת במחול, כי המעמד נשגב ואנו יראים להפר את הדממה. במקום זאת, אנו פשוט רועדים מרוב שמחה. איזה פסוק מתאים, יש בו את הביטוי שאנחנו רועדים מרוב שמחה. עבדו את השם בעירה וגילו ברעדה. זה אומר שיש עוד מימד בנפש של כל השבוע של התפאר, זה עיסוק ביופי. השבוע הראשון זה עיסוק באהבה. השבוע השני זה עיסוק בגבורה. והשבוע השלישי זה עיסוק ביופי. והיום הוא דיבר על יופי שמעורר יראה. ויראה כזו שהיא גם יש בה שמחה, אבל זה לא שמחה של מחול או צחוק, אלא של גילו ברעדה. מאחל לנו שיהיה לנו בבנק החוויות שלנו את הגילו ברעדה, לא רק רעדה, גילו ברעדה. בתחושה זו אנו שותפים לאדם הראשון העומד ואומר, מה גדלו מעשיך השם? ולאברהם אבינו המכיר לראשונה את הבורא מתוך הבריאה. קודם היה מי שכתב שלאברהם אבינו לא היה בורא, אז הוא מכיר את הבורא מתוך הבריאה. היופי שמתגלה אלינו מעורר יראת שמיים, ביטוי שהוא לקוח גם כן מיופי כיפת השמיים, יראת שמיים. להסתכל על השמיים זה גם מעורר את היופי. והמסרון היומי, הוואטסאפ הזה, מסתיים בתרגיל מעשי. האם החוויה שתיארנו כאן מוכרת לכם? אם לא, נסו להיזכר בשנות הילדות האבודות. לא צריך לצאת למסע למדבר או לאוקיינוס, פשוט לפנות קצת זמן ולהרשות לעצמנו להתפעל מהיופי שסביבנו. עדיף לא בסרטון וירטואלי. מי שרוצה לקבל את זה ישירות לטלפון שלו, אני מקריא את המספר, למרות שזה שאתם לא קוראים אותו מאפשר לי לדבר על זה בהרחבה בשיעור, כאילו מעולם לא שמעתם את זה, אבל תרשמו 050-795-1105. אני חוזר שוב, זה גם לצופים בבית, 050-795-1105, לשלוח שם ובקשה להצטרפות. ולשמוח בעבודה הייחודית של השבוע. השבוע זו עבודה עם היופי לכל שבוע. התפרטיותיו, עם כל ההתפרטות שלו. יהיו ברוכים ושמחים, יפים. לא זכור לי שפעם בירכתי את הקהל בסיומו של שיעור שתהיו יפים, אבל אחרי כזו אמירה של שבוע של התפארת, ואתמול החסד של התפארת הקרובה, אהבת היופי, שנזכה לדעת ולראות כמה סובבים אותנו יפים וכמה אנחנו, ולהאמין בזה בהסכמת הלב ללא ציניות כלל. לילה טוב יפים שלי.